שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
שלום.
אתה רעב?
עוד מעט אני אלך לאכול, כן. רע למה?
היום אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על מאחורי הקלעים של תעשיית האוכל, המזון.
נו, זה יותר מחצי, אני חושב, התעסקות האדם בחיים.
כן, צורך בסיסי מאוד של כולנו, וסביב זה אולי כמה עובדות אנחנו רוצים לספק, ואז לשמוע קצת, קודם כל, דעה כללית שלך, ומשם נמשיך. אז בגדול, תעשיית המזון, באמת צורך מאוד בסיסי שלנו, התפתחה יחד עם ההתפתחות האנושית לאורך כל ההיסטוריה, כולל ההתפתחות של המסחר והטכנולוגיה, ושל הטעמים והרצונות שלנו, המון המון פרמטרים. בשנים האחרונות אנחנו מרגישים תרומה משמעותית או שינוי סביב השינויים הטכנולוגיים, וסביב השינויים של, וסביב אינטרסים כלכליים של יצרני מזון. שני הדברים האלה ביחד שינו מאוד את המזון שאנחנו אוכלים. אנחנו גם רואים בקרב האוכלוסייה מודעות הולכת וגוברת לאיכות המזון שאנחנו אוכלים. לא מתייחסים לזה כמזון מן הטבע, אלא מבינים שיש איזה משהו באמצע שעומד. ויש שימוש יתר כמובן בסוכר, בנטרן, ובטח בהנדסה גנטית, שהמחקר עצמו עוד לא סגור על ההשלכות החיוביות והשליליות שלה. ובינתיים אנחנו רואים יצרנים וציבור וארגוני בריאות ומחוקקים וצרכנים, כולם מתדיינים ביניהם בנושא של של מזון, אבל כל אחד מהאינטרסים הצרים שלו לחלוטין. יש גישה, אנחנו רואים שחברות מזון שעד לאחרונה עשו כל מה שבא להם, בשנים האחרונות יותר מודעים לזה שא' הציבור מסתכל, וב' שגם אולי אפשר להרוויח משינויים במזון. ולכן הן קשובות יותר לאזרחים, במקום לחוקק חוקים, השאירו להם עניין של רגולציה עצמית. כלומר, נותנים להם אולי לשפר את המזון, בלי שיכריחו אותם לשפר את המזון. הכל מגמות שמתהוות. ואולי אנחנו רוצים להראות לך כמה הצרכנים בעצמם מתעסקים בזה יותר. אפשר לראות בשקף מספר 3. אנחנו רואים, יש לך את זה גם. שקף מספר 3. אפשר לראות את העלייה שיש בדיונים הציבוריים באינטרנט סביב סוגיות שרלוונטיות למזון.
או בטלוויזיה זה בכלל. כל הראשוני זה מזון.
תוכניות בישול.
כן, זה ממש.
ואז התעמלות. בישול.
והתעמלות, כן.
להרגיע את המצפן. לא, אבל פה אנחנו מדברים לא רק על העיסוק במזון, אלא גם על העיסוק בסוגיית הבריאות של המזון. כל הנושא של לקטוז, סוכר, נטרן, וכיוצא בזה רואים שהרשתות מפוצצות בדיונים, וגם אפשר לראות למשל של הנושא של גלוטן, זה בשקל מספר 4, הדיון על גלוטן, על סוכר ששמים לנו במזון, על מזונות על, כמו סופר פודס, כל הדברים האלה, הציבור פשוט מתעסק בהם יותר ויותר.
שיהיה לו במה להתעסק.
כן.
אני חושב שזו פוליטיקה גדולה גם כן שייכת לזה. לסתום את הקהל.
ליצור חסרונות, להעביר את הזמן.
כן, שיתעסקו בזה. יש לך כדורגל, יש לך אופנה, יש לך מזון.
מעבירים את הזמן.
כן.
אז בוא נתחיל בהתחלה. אולי בתור סקירה בסיסית שלך, אנחנו רוצים לשמוע איך השתנה האוכל שלנו והיחס אליו עם התפתחות הרצון והחברה האנושית.
כן.
איך השתנה היחס, האוכל שלנו והיחס שלנו אליו עם התפתחות הרצון?
מה עושות חיות? אוכלות, נחות ומתרבות. כן. בעצם זה היסוד הבסיסי גם לבני אדם, כי הכל בא לנו מהחי. רק על ידי התפתחות שלנו אנחנו קצת יכולים לשנות את המאזן ביניהם, כן? זמנים, טעמים, דגש על זה, על זה, יש עוד תרבות, חינוך, יש עוד, אבל בעצם בסופו של דבר גם כן ברשימת הרצונות שלנו. אז אוכל, זה דבר ראשון. אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. זאת אומרת, אוכל זה הדבר הבסיסי. לכן אנחנו רואים עד כמה שחיות הן מתעסקות בעיקר. רוב הזמן הן רק מחפשות לאכול, 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 לאכול. וזהו. אותו דבר, העמים הפרימיטיביים האלה שהיו, כל הזמן היה בזה. כן? איך להשיג את האוכל, וסביב זה היה הכל. סביב המזון. אנחנו, כשאנחנו פיתחנו היום, עד היום, מקררים, מחממים, סליחה, אנחנו חממות, כל מיני, זה, אנחנו כבר הפכנו את זה לדבר שהוא לא מקרי, שאנחנו מגדלים את זה בצורה שיטתית, אנחנו יכולים לדעת מראש כמה יהיה לנו מזון ומתי ואיך. אני יודע כמה ביצים אני אקבל מאינקובטור, וכמה תבואה אני מקבל מהשדה, וכמה טונות שם פירות ירקות אני אקבל מחלקת האדמה הזו או אחרת, ומאיפה שאני יכול לקבל את הדברים מעבר לים וכו'. זאת אומרת, היום זה כבר לא בעיה איך להשיג את המזון, אלא איך אנחנו נוכל למכור אותו טוב ולעשות ממנו ביזנס טוב. שפעם זה היה, המזון בעצמו היה הערך, היום זה לא, היום זה איך אנחנו נרוויח עליו. זאת אומרת, זה כבר משהו, זה הפך להיות למשהו שזה... עכשיו, ולכן גם כן את הדברים האלה, שבריאות המזון, כל המגיפה הזאת שמגיעה אלינו עם זה שאנחנו מגדלים אותו בצורה נכונה וגנטי וכן הלאה, ודאי ש... עכשיו, כמה יש במזון שלנו השפעות מקרינה רדיאקטיבית ולכל מיני דברים, זה... אבל שוב אני אומר, אני ראיתי את זה ברוסיה, שזה כבר היה אחרי שאני יצאתי מרוסיה, התפוצצות שם בצ'רנוביל, כן? אבל חשבתי איך הם יספקו אוכל לאנשים, לא יספקו כלום, שום דבר. האנשים שהיו חיים שם, נשארו חיים, והיו אוכלים את האוכל, מה שהיה להם שם, ושום דבר. זאת אומרת, אני רואה שאדם עובר על כל הדברים האלה, לכן כל זה שאנחנו היום כאילו דואגים לאכלוסייה, לאכול יותר בריא, פחות בריא, אני חושב שזה לא עניין של המזון, אלא זה עניין של המאבק על השוק, על הצטרפים, צרכנים. ולכן אני לא כל כך רץ וסס ושמח בזה שמגלים או לא מגלים יותר בריא, פחות בריא, בסוכר, במלח או בכל מיני הדשנים למיניהם. אני חושב שזה הכל, זה הפך להיות סך הכל עניין של
הכלכלה,
כלכלה בלבד. זהו. ולא חושבים כאן על האדם, ולא מקבלים החשבון בכלל. כלום חוץ מרווח. זה הכל. לכן המזון שבימינו, אני לא חושב גם כן שזה כל כך מזיק, עם כל הסטטיסטיקות לכאן או לשם, אני רואה שאנשים חיים, וחיים יותר טוב, ואין להם שום בעיה. אני מסתכל על ה... עולם שאני מתייל בו די הרבה, אנשים אוכלים הכל. בכוונה נוסעים למזרח התיכון, שם בכוונה נוסעים למזרח הרחוק, לאכול שם כל הדברים שאי אפשר לתאר שאוכלים, ודווקא כן נהנים, ובכלל יש טיולים שהם רק מתבססים על האוכל. אז... נראה לי שמאבק על המזון זה מאבק רק על הרווח והפסד של השווקים.
הזכרת עכשיו בדברים שלך את העניין ההנדסה הגנטית.
כן.
מרבית המזון הוא כבר לא טבעי היום, אלא הוא...
ודאי.
הנדס.
אנחנו גם כן לא נוכל לספק אם זה לא יהיה. זה יהיה בלתי אפשרי, אני מכיר את זה. יש לי גם כן תלמידים שמוסקים בזה. בת שלי עוסקת גם כן בביולוגיה. ואני בעצמי הייתי קצת שייך לזה. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי. אם אתה לוקח איזשהו גזר, נגיד, מהאדמה הרגיל, ומספק אותו בשוק, לפני שהוא מגיע לשוק, הוא כבר הופך להיות למשהו יבש שאף אחד לא יקנה אותו. ואם במחרת, אז הוא בכלל לא הופך להיות ללמה. ואם אתה מכניס אותו למקרר ומוציא אותו ממקרר, כבר זהו, הוא הלך. לכן, אם אנחנו רוצים לספק את האוכל היום, ממסעדות או מכל שכן מחול וכן הלאה, הוא חייב להיות מרוסס, הוא חייב להיות מעובד.
אז בדיוק על זה רצינו לשאול, כי באמת שמענו ממך בעבר, כמו שחזרת על זה עכשיו, שההנדסה גנטית היא נחוצה כדי לספק לכל אוכלוסיית העולם גם את כל כמות האוכל.
בטח, אני זוכר שהיה לי חבר אחד בפקולטה לחקלאות ברחובות שהייתי גר שם. זהו. אז גם כן אמרתי לו, מה אתם עושים? מה אתם, תראה, זה עגבנייה, זה לא עגבנייה, זה כדור גומי. הוא אומר, זה מה שתאכלו ותגידו תודה, כי אחרת אתם לא תאכלו. כי אחרת זה לא יהיה. נכון שאתה יכול לשחק בכדורגל, בעגבנייה ואחר כך לאכול, נכון. אבל אתה לא יכול לאכול אותה ואתה תחיה. זהו, זה גישה היא מאוד פשוטה. אין מה לעשות.
אז באמת רצינו לשאול, כי יחד עם זאת, להנדסה גנטית יש מוניטין מאוד די שלילי בהקשר הבריאותי, ההשפעות של מזון. רצינו לשאול, מה העמדה שלך כלפי מזון מונדס גנטית?
אני חושב ככה, גם אוויר הוא לא אוויר, גם מים הוא לא מים, וגם המזון הוא לא מזון, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בכל זאת אני רואה שאנשים חיים, ודווקא מתרבים, ודווקא חיים יותר זמן, אז אתה יכול להגיד אותו דבר רפואה. כמה כדורים נותנים לכל אדם, וכל אדם חי וזה, אבל חיים יותר או לא? חיים יותר. לפני 100 שנה חיו 40 שנה. כן. גיל ממוצע. היום 80 ומעלה. בזכות מה?
רפואה.
בזכות רפואה ובזכות המזון. ומזון לא
בזכות המזון? בזכות
גם שיש... כן, שיש לאדם מזון, כן. אז יש המזון, אומנם שיש סוכר ומלח וכל מה שאתה רוצה, ותשנים שם והכל. ויחד עם זה יש תרופות, אבל בסך הכל חי יותר. זאת כבר שאלה, אם לחיות יותר זה טוב, אבל זאת שאלה פילוסופית ולא שייכת לכלכלה. אולי כן, אבל בשאלה אחרת.
אתה חשב את הפנסיות.
אני ברשותך, אני רוצה לעשות קצת איפכה מסתברה.
כן.
כשאנחנו מדברים על מחסור, על כל הכלכלה המודרנית, בנויה על הנחה של מחסור. מחסור במשאבים. ולכן אנשים מתמודדים, מתקוטטים על משאבים, והמחיר עולה כי חסר וכיוצא בזה. להבדיל, נניח, בעל הסולם כותב שכדור ארצנו הוא די עשיר כדי לספק לכולנו את כל צריכנו, רק אם נחלק אותו בחלוקה שווה וצודקת.
כן.
וגם אנחנו רואים את ההתפתחות הטכנולוגית, שבעצם קצת מעקרת את עניין המחסור. בעצם לא חסר, אפשר לייצר...
לא חסר. באוויר אתה יכול לגדל מה שאתה רוצה. באוויר, אפילו בלי אדמה. ובאנרגיית השמש ממש.
נכון.
ובכלל, זה לא בעיה.
אוקיי, אז למה דווקא במזון, אנחנו אומרים שבלי הנדסה גנטית, יהיה חסר? גם פה אולי זה עניין של חלוקה ושל אינטרסים, ולא של מחסור אמיתי.
לא, העניין הוא הספקה. קודם כל, אם אני לא מדבר על מאבק על הלקוח וכל העניין הכלכלי,
כן.
אנחנו מקבלים, היום מה שיש לי על השולחן, אני מקבל את זה אולי מ-20 מדינות. איך אתה יכול לספק מזון מ-20 מדינות? אם זה לא מעובד, אם זה לא מרוסס, אם זה לא... זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זאת אומרת, אתה חייב להביא אותו בצורה כזאת שהוא לא יתקלקל. אתה היום בא לשוק, ואתה, אם אתה לא יודע, אתה מסתכל על איזה פטרוזיליה, נראה לך שזה עכשיו מגיע, לפני דקה זה הגיע, היא עדיין לחה, כן? מהשדה. איזה לך מהשדה? זה מרוסס עליה כל מיני פלסטיקים כאלו, שכך היא נראית.
שזה גם עם תפוחים בסופר, שהם נראים נוצצים, אורך ישלם שעבד, שהם...
בטח. וזה כך על כל דבר ודבר. אתה לא יכול אחרת. לא מסוגל. בפרט אם אנחנו מדברים כאן, באקלים שלנו, על מה אתה מדבר?
כלומר,
תוך שעתיים כבר, מה שאתה, אם אתה לוקח מהאדמה, ולא מרוסס, ולא מעובד, אלא אוכל אורגני, טוב, לך לחנויות אורגניות, תראה איזה צורה יש לאוכל הזה. וכמה הם עולים?
א', הוא יקר, נדבר תכף על כמה עולה, אבל דווקא, תראה מה, בוא נעשה שנייה כמה צעדים קדימה. נניח בחברה שכבר בשלבים מתקדמים של תהליך תיקון, חברת הדור האחרון כזאת, אז גם כן אנחנו נראה מזון מהונדס גנטית?
תראה, אנחנו לא יכולים לדון על דור האחרון לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו דנים על מה האוכלוסייה של דור האחרון. 10 מיליארד, 20 מיליארד או מיליארד אחד. באיזה צורה אנחנו נגיע לסיום הזה. כן? או שאחרי מלחמות שאז נשאר קומץ קטן מכל האנושות, שיגמור את התיקון, או שאנחנו נתפתח יפה וטוב, זה יהיה אפילו 30-50 מיליארד אנשים, ואז יהיה גם כן לכולם. אבל ללא ספק, שאנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיית המזון, בכל מקרה, ובלי ההנדסה הגנטית, אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר. אתה לא תוכל, או שתחזור למערות, ותצא להרוג את הממותה, ואז תעסוק כל היום רק במזון.
אני אגיד לך למה אני מופתע קצת, כיוון שבדרך כלל התגובה הבסיסית שלנו להרבה מהעיוותים שיש היום בעולם ובכלכלה, היא שבעצם שום דבר לא מקולקל חוץ מהאדם. ואם נתקן את האדם ואת ההתקשרות שלנו אחד עם השני, נגלה שבעצם כל השאר מושלם.
או זה אתה מדבר כבר על חוקי הטבע העליון, איך שהם יורדים לעולם שלנו, וכמו שאנחנו נהיה לא מקולקלים, גם המזון לא יתקלקל, גם בכלל כל המים והירות והאוויר וכן הלאה. זה כבר עניין אחר, אתה מדבר על תיקון, על עולם מתוקן.
זה אני שואל.
עולם המתוקן זה כבר משהו אחר לגמרי.
תן לנו אולי הצצה אליו, שנדע לאן זה צריך להגיע.
לא. לאן זה צריך להגיע, אני לא יכול להגיד שזה צריך להגיע. אני אומר ברצינות, שאנחנו כל כך רחוקים מזה, שלא נראה לי שאפשר לתת לזה איזשהו... אדם שהוא מתוקן, הוא גם כן לא צריך כל הדברים האלה, מה שיש לנו היום. אנחנו היום 90% מהמזון שלנו, אנחנו עושים כדי להרוויח כסף, ולא כדי להכיל את עצמנו. תראה מה שקורה, ותראה בהספקה בינלאומית מה שקורה, איך מה אנחנו, עוגות מעבירים לאירופה לאמריקה, ועוגות מעבירים מאמריקה לאירופה. אתה מבין? זה מה שקורה. הכלכלה שלנו במזון היא לגמרי לא חסכונית ולא ריאלית, ולא רציונלית. לכן אני לא יכול... אפילו לתאר לעצמי, זה ודאי שיהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בריא. אתה לא תיכנס לסופר ותראה 50 סוגים של איזה גבינות זה מאלה. זה יש בוטיקים של הגבינות, אני כבר לא מדבר 50 סוגים. אלה שם קוטג'ים לנגיד למיניהם וכן הלאה וככה וככה וככה. אני לא חושב שאדם יצטרך את זה, שהוא ירצה לראות את זה אפילו בחיים שלו. אני חושב שזה יהיה סך הכל 20-30 סוגי מזון, ואדם מסתפק בזה וזה יהיה טוב לו ולא צריכים יותר. נאמין? זה כמו שהיה פעם, וכמו שזה צריך להיות. אנחנו לא צריכים כל המלאכותיות הזאת שצירפנו למזון הבסיסי. לכן אם אתה שואל אותי כך, אבל... יכול להיות שמתיקון שלנו אנחנו נשפיע עד כדי כך על הטבע שגם כן המזון שלנו לא יתקלקל, כן? כמו שאנחנו לא מתקלקלים, אנחנו נשפיע ככה על הטבע. אבל זה כבר השפעת האדם על העולם, זה ממש כמו שאתה רוצה אולי לשמוע בגמר התיקון. ואז ודאי, אם אתה לוקח גזר מהאדמה, למה שהוא יתקלקל?
כלומר, הגזר מתקלקל כי האדם מקולקל?
אנחנו מקלקלים את הכל. אבל זה דברים שהם מאוד גבוהים ורחוקים.
אולי רק כדי לסגור את הפינה הזאת?
אז אין כלכלה.
למסקנה שאנחנו מגיעים כל תוכנית.
אנחנו מוכנים לפרוש מהמקצוע ברגע זה בשביל עתיד כזה. שוב, כדאיות, כן? רק כדי לסגור את העניין הזה, יש איזשהו כמו מיתוס, כי שומעים אותך כמקובל, מדבר על השתוות הצורה עם הטבע, ועל הטבע שמנהל אותנו. וטבע, טבע, טבע, זה דבר מרכזי בכל הגישה שלנו.
כן.
אז יש כאלה שמתבלבלים בין זה לבין טבעונות, לבין כל, אתה יודע, הטרנד ה...
חס ושלום, חס ושלום. אני אומר פעם אחת אולי ולכל התוכניות, או לא יודע לאן, קבלה היא נגד טבעונות ונגד כל דבר מלאכותי. מלאכותי מצד לא טבעונות ומלאכותי מצד הטבעונות. זהו. קבלה דווקא אומרת בכל עמי אנוכי יושבת. כן, בתוך עמי אנוכי יושבת. זאת אומרת, וכך למדתי גם כן מהמורה שלי, שהייתי לידו, הייתי מכין לו אוכל והכל. לקנות מה שקונים כולם. לא, לא, לא משהו מיוחד ולא משהו שזה שמור בצורה מיוחדת ואו לא טבעוני מדי. כל מה שעם אוכל גם אני אוכל. זהו. ההשגחה הכללית מה שישנה על העולם שלנו מלמעלה, אותה אנחנו צריכים בינתיים לקבל. ולכן אני נגיד לא שומר על שום דבר. זהו, בשר, בשר, דגים, דגים, חלבי, חלבי, נורמלי, רגיל, מן השוק ולא מהחנויות מיוחדות וזהו. זה,
כן, זה הנקודה הזאת שרונן אמר, באמת נקודה מעניינת, אני זוכר גם בקמפוס שאנחנו מלמדים, זוכר שהראינו פרסומת על יער בראשית, הזמנו את התלמידים, כן. והיו כמה תלמידים, אני זוכר בכיתה, שהיו מזועזעים, ראו, אתם מה אתם עושים בשר? ופתאום ממציאים כל מיני ציטוטים של מקובלים שהם נגד בשר, ממש מקום.
לא, אין דבר כזה.
זהו, לא, יש
אף מקום. אף פעם זה לא היה אצל מקובלים להתייחס לזה, ובכלל נגד בשר, ביהדות בכלל אין דבר כזה.
אז באמת דיברת מקודם על הקישור בין הרווח הכלכלי לבין מה שאנחנו אוכלים היום, שהאינטרס הוא אינטרס כלכלי בעיקר.
בלבד, זה מה שקובע. מה, האדם לא יודע, הקהל לא יודע, הקהל מלמדים מתוך רווחים, מתוך פרסום.
נכון, באמת ההיקף המחירות של תעשיית המזון, של חומרי הגלם, של החקלאות הוא עצום. באמת זו תעשייה הכי רווחית אולי שקיימת. מה עושה החיבור הזה היום בין רווח כלכלי לבין מזון, איך זה משפיע על האדם עצמו, על הבריאות שלו?
נו, על הבריאות אני לא יכול להגיד לך, כי הבריאות שלנו, שאנחנו חושבים שהבריאות הוא תלוי במזון בלבד, זה לא. הבריאות הוא תלוי ביחס אדם לכוח המחיה שנמצא בתוך הטבע. ולכן ישנם אנשים שיכולים לאכול דברים שהם ממש אי אפשר לחיות מזה. והם חיים ושום דבר לא קורה. וישנם אנשים שכל כך דואגים למה שהם מכניסים לפה, והם חולים. וזה לא בגלל הגוף שלהם, אלא בגלל היחס הכללי.
של האדם עצמו? כלומר, ככל שהאדם יותר נכון כלפי כוח המחיה של הטבע הוא יותר בריא?
עד כמה שאדם יותר קרוב לבורא הוא יותר בריא. זאת אומרת, יותר מתאים, יותר מזדהה, משתווה. ולכן זה לא תלוי בדיוק במזון. המזון יכול להיות ממש מכל סוגים שהוא. אמנם שאני ראיתי לפי המורה שלי. שום דבר לא היה משפיע עליו. היה אוכל, כל מיני צ'ונט, כל מיני דברים כאלה, ביצים, בשר, גבינות, לא היה עושה מזה אף פעם שום חשבון. אשתי הייתה מכינה לו אוכל הרבה שנים, רק היה לפעמים כותב לפתקים כאלה, כן, שאולי להוסיף למרק עוד יותר גריסים, או כל מיני כאלה דברים שהיה אוהב. זה הכל.
כלומר, זה באמת דברים מאוד חזקים, כלומר, בכלל, הפוקוס כלפי אפילו בריאות הוא לא קשור למזון, לפי מה שאנחנו
חושבים. לא, הבריאות לא קשורה למזון בצורה ישירה. אולי כן, אנחנו רואים את זה כתוצאה, אבל אנחנו רואים את זה כתוצאה, כי אנחנו בעצם לא משתמשים בעוד כל מיני ההשפעות על הבריאות מצד הטבע.
מה זה ההשפעה על הבריאות מצד הטבע?
זה להיות יותר משפיע, יותר מקושר, עם, עם הטבע, עם הבני אדם, בהשפעה, באהבה, ואז כל הדברים האלה הרעים, הם גם כדרגה הנמוכה ביותר בהגוף, דרגת הדומם, כן? שמה שאתה אוכל זה כבר דומם, כן? זה, זה, זה מתאבד, נעלם, אין בזה כבר שום השפעה.
כלומר, אנחנו בעצם נשארים עם איזושהי סוגיה שאני חושב האדם מתעסק בה עשרות אחוזים מהשעות הערות שלו, במיוחד היום, שהיא בעצם אולי מכוונת אפילו להעביר את הזמן ככה ל...
האבות שלנו אכלו חתיכת לחם, שתו מים והיה להם מספיק. פעם בכמה זמן הם שחטו כבש או משהו. אתה מבין? לכן לא... היו אוכלים מזון טבעי בריא. זיתים, כן, שמן זית, זיתים, חומץ מהענבים, ענבים בעצמם ויין, לחם וכל מיני מה שיש מהשדה. לכן אני אומר שזה לא... דברים האלה הם כוללים את הכל. הלוואי שאנחנו נוכל היום ככה.
טוב, נשארתי עם סקרנות ורעב לברר עוד דברים. נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לגיא יצחקוב, ולכם צופים יקרים, תישארו אותנו לפרק הבא. להתראות.